טעות, אני לא יודע אם אני אצליח לדבר הרבה. וסוף סוף זה גם סוף השבוע, סוף השנה, הכל בבת אחת, וכל מקום נשתדל. אבל זה ראש חודש. אז בתמצית, מה שראינו בשיעור הקודם, זה כי יש שתי בחינות במושג של שבת, ופה הרב מתחיל לקשור את הביטוי של שבת והמידה של שבת לספירה יסוד, כן? ואתם זוכרים שאנחנו רגילים לקשור לספירה מלכות. ושני ההסברים האלו הם נכונים, כפי שנראה לאט לאט, כי זה נושא לא קל. ואם כן, יש הבחינה של יום השישי שכבר שייכת ליום השביעי, והבחינה של היום השביעי עצמו. זה כל מה שראינו. תזכרו, אם יש שאלות, תשאלו שאלות. והבחינה של יום השישי נקראת ברכה, והבחינה של יום השביעי נקראת קדושה. זוכרים את זה, כן? חוץ מזה, הרב הסביר שיש עוד שתי בחינות של זכר, שבת בבחינת זכר ושבת בבחינת נקבה. אז לבחינה של שבת בבחינת זכר קשור המצווה של זכור, ולבחינה של שבת בבחינת נקבה קשור המצווה של שמור. כל זה ראינו, כן? טוב, אז אני מציע להמשיך בטקסט לאט לאט, ואם יש שאלות. אז נתחיל פה בשורה, והלשון ממש מוכיח, כן? וכמעט באמצע, קצת כמעט המיין באמצע. עוד דלת. עוד דלת, כן. אפשר לסגור את ה... והלשון ממש מוכיח על שתי מידות זכור ושמור. ואם אתם זוכרים, אנחנו התחלנו עם הפסוק השם זכרנו יברך, כן? בדף הקודם. והשם זכרנו יברך, יש לכם הערה למטה, לא כתיב זכרנו יברך, לשון זכרים, אלא זכרנו יברך, הזכר שלנו שיברך אותנו. השם זכרנו יברך, לפי הסוד, כן? הפשעת של הפסוק, השם זכרנו יברך, זה תפילה, בקשה, שהשם יברך את הזכר שלנו, כן? זהו? דבר, השם זכרנו יברך. אז הרב מסביר שלא כתוב זכרנו עם יהוד, שיברך את הזכרים שלנו, אלא הוא, שהוא הזכר שלנו, שיברך אותנו. אתם רואים את ההבדל בין הפשעת והשסת. סוף סוף זה הפשט עצמו, כן? ואולי אני אסביר את העניין קצת בעוד נקודה קרובה ממש. אתם זוכרים, כשלמדנו את המושג ברוך, כן? המושג ברוך זה הפשט מקור הברכות. אנחנו מעידים שהבורא הוא לא רק בורא, אלא מקור הברכות. אתם רואים שכל בעשיית כל מצווה ומצווה יש ברכה, ובפרט בברכות שאנחנו אומרים לפני כל הנאה, ברכות הנהנים, כן? ואנחנו לא מתפללים לבורא אלא לברוך, כי בבחינת בורא שם בעולם כל מה שצריך, ואנחנו בבחינת עולם העשייה שהיא ספירת מלכות, זה הכלי של כל העולמות, ואין לכלי הזה שהוא בית גיבור של כל הברכות שבאו מהספירות העליונות, מנמעלה, אין שום ברכה שייכת לכלי ככלי. הכלי הוא ריק מכל, מכיוון שבבחינת כלי הוא בית גיבור, כן? ולכן זה בבחינת בריאה. זה בבחינת טבע. המציאות של הטבע יש בה מספיק כדי לקיים את כל הנבראים כנבראים. אבל, וזה מבחינת העיגולים. אבל מבחינת הנשמה ששורשה בקו היושך, הנשמה צריכה יותר ממה שיש במציאות של הבריאה. וזה נקרא תוספת יש של הברכה. אז כשאנחנו אומרים ברוך, אנחנו, שיביתי השם מנגדי תמיד, באותה בחינה, אנחנו לא לפני הבורא סתם, אלא למעלה מזה, לפני מקור הברכות. הוא הבורא, הוא הברוך. ולכן אין מקום, לפי הפשט, להבנה של ברוך אתה, זה לא ברוך תהיה. כן? ממי יקבל ברכה? כן? זה מובן. חוץ, וזה... יש פרק שלם בנפש החיים של הרב חיים מאירולוג'ין, כן, על זה, חוץ מהברכה של ברכו את השם המבורך. כן, ברכו את השם המבורך. ואנחנו מתפללים שהברכה תבוא, מתפללים לתוספת ברכה לברוך, ממדרגות העליונות, מהאינסוף עצמו סוסו. שהברוך יהיה יותר ברוך. וזה לפי זכות אני רואה. אז זה דומה מאוד. השם זכרנו יברך. אז נמשיך. והלשון ממש מוכיח על שתי מידות זכור ושמור. ואם חס ושלום אדם מחלל את השבת כאילו כפר בעיקר. זה מה שלמדנו קודם עם הפסוק של ישעיהו הנביא. על שומר שבת מחללו, אתם זוכרים, שדיברנו הרבה על זה, כן? אשרי אנוש יעשה זאת, הגמרא מסבירה, שומר שבת כהלכתו, אפילו אם עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו, שנאמר, שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. זה למדנו כבר. מה זה עובד עבודה זרה כדור אנוש? שזה אנוש, היה עובד עבודה זרה, אבל לא במקום הבורא, אלא בתוספת לבורא אלילים. דהי, בכוונה העמוקה אין פגם, אלא רק בעשייה. אז מי ששומר שבת הלכתו, אפילו אם בכוונה שלו, הוא עובד עבודה זרה, מכיוון שבבחינת העשייה הוא שומר שבת כהלכתו, אז הכוונה שלו מתבטלת. אפילו אם עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. לא סתם עובד עבודה זרה, אלא עובד עבודה זרה כדור אנוש. טוב. כאילו כפר בעיקר. לפי שהשבת הוא עיקר העילם, מלמטה למעלה, זה למדנו מקודם, שהשורש של ה... היסוד, סליחה, של האילן, הוא למטה מהאילן. זה ספירת יסוד. השבת הוא עיקר האילן מלמטה למעלה. ופיכך נקראת מידה זו יסוד עולם. כי הוא הנושא עליו כוחות אדוני. הוא הנושא את הכוחות של ספיר המלכות. וזה כבר התחלה של סוד איכות הלכות. יסוד ומלכות זה נקרא איחוד גאולה לתפילה, נגיע מיד. והוא עיקר העיקרים, ועיקר ידיעת השם יתברך לשער סמוך לכל הנבראים. והשער סמוך לכל הנבראים זה ספירת מלכות. והוא סוד עיקר אות וו התחתון. אות וו שבשם מורה על תפארת, זוכרים את זה, כן? יוד זה חוכמה, הראשונה בינה, ור תפארת, יוד אחרונה מלכות. זה מי? מה? מה אמרתי? הה אחרונה מלכות, כן. הייתי חושב על ההתחלה של היוד, זה כתב. אז הוו נכתב וו על וו. הוו הראשון זה תפארת עצמו, והוו האחרון זה יסוד. אם אנחנו כותבים וו, שני וווים, הוו הראשון זה תפארת, והמילוי של הוו הראשון זה הגילוי של הוו השני, זה יסוד. יסוד מגלה את תפארת. בבחינת הנגלה, זה אלה את תולדות יעקב, יוסף. תפארת זה יעקב, יסוד זה יוסף. לוקחים את זה, כן. ובתחתון, כדמיון יסוד ממתה למעלה. ולפי שהשבת הוא סוד המשכת הכוח מהספירות העליונות בשם אדוני, והוא סוד התאחדות כל הספירות כי אל חי נח בשם אדוני, בסוד וינח ביום השביעי. וראינו כי נח זה לאו דווקא לשון מנוחה, אלא לשון תחנה. כן. בסוד ויחל אלוקים ביום השביעי, אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני רוצה לקנה לי ישראל, לך והודיעם. זה מדרש ידוע, ומכאן יש הלכה, שמי שמוסר מתנה למישהו, צריך להודיע לו. אתם יודעים את זה, כן? כן, כן, אם אני נותן מתנה למישהו, הוא צריך לדעת מי מסר את המתנה, כן. מיד יש שאלה, מה זה מתנה בסתר? מה? מתנה בסתר זה צדקה. אבל מתנה, פשוטו כמשמעו, צריך להודיע, כן. ואני רוצה להסביר את זה מיד. רגע. כן, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. זה קשור. פעם למדנו את זה, לפי הסוד, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. שנאמר, ותאמר אסתר, בשם מרדכי. זה לפי הפשט, זה לא קל לתפוס, להבין מה הקשר, איך אנחנו לומדים, את העיקר שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם דווקא מעניין של אסתר, ואת אומר אסתר בשם מרדכי. אפשר להסביר שבאותו מקרה זה קרה, כן? מכיוון שאסתר אמרה בשם למלך בשם מרדכי, אז זה הביא גאולה ליהודים, כן? אבל זה מקרה אחד, אבל הכלל הוא יותר כללי. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. טוב, אתם יודעים כי לפי הלכה, דברי תורה זה הפקר. דהיינו, אם מישהו מביא דבר תורה של רב אחד בלי לסטט אותו, לפי הלכה אין בזה חטא, כן? כי דברי תורה זה הפקר. אבל זה דבר מגונה. ולכן אמרו, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. זה זכות עצום להביא גאולה לעולם, כן? אבל התורה יודעת את היצר של האדם, ולכן אם התורה הייתה אוסרת ללמד תורה בלי לסתת ממי שמע את התורה, כולם היינו חוטאים, כן? ברור, כן? וזה לא מטבע התורה לאסור דבר שבטבע האדם, אלא היא אומרת שזה דבר מגונה. למשל, אין לנו מצווה כזו שלא לשקר, כן? אבל יש פסוק, מדבר שקר תרחק. כי התורה יודעת שיש הזדמנויות שצריך לשקר. ולכן, אם היה איסור מוחלט לשקר, אז זה חורבן העולם, כן? לא, התורה היא חכמה, כן? אבל זה לא יפה, כן? זה דבר מגונה. מדבר שקר תרחק. אתם תופסים את חשיבות העניין, ויש הרבה 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 דוגמאות. אז לפי הסוד, יש הבדל בין 10 מאמרות ו10 הדיברות. כן? דבר תורה זה שייך ל10 הדיברות. דבר תורה זה האומר דבר, דבר תורה. בשם אומרו, 10 מאמרות זה הבורא שברא את העולם ב10 מאמרות. בשם אומרו, בשם בורא עולם. אז מי שאומר תורה לא בשם אומרו, אז זה חורבן העולם. אז זה ההפך של הגאולה. וההפך, מי שאומר תורה בשם אומרו, בשם הבורא, שזה תורת השם, מביא גאולה לעולם. אם זה מובן, מיד נגיע לאסתר ומרדכי. אני, זה רש"י ברוך, כן? האומר דבר, דהיינו תורה, בשם אומרו, דהיינו הבורא, מביא גאולה לעולם. וזה, הכוונה זה נגד הצדוקים. שאומרים, כי תורה זה חשוב, אבל זה לא מן השמיים, כן? ויש סוגיה שלמה בפרק חלק בסנהדרין על העניין, כן? האומר, אין תורה מן השמיים, אין לו חלק לעולם. וצריך להבין את זה, יש הרבה הרבה למדנים בתורה שלא מאמינים שהתורה היא מן השמיים. אוהבים את התורה כי חוכמה עצומה, כן? יש מי שאוהב שחמט ויש מי שאוהב תוספות, כן? אבל זה אותה רמה, אותה מנועים, כן? אבל תורה מן השמיים לא מאמינים. ויש גמרא שאומרת, מי שלומד תורה בלי ברכה תחילה, זה חורבן העולם. מאוד אותו כאילו. מה זה ללמוד תורה בלי ברכה תחילה? הברכה שאנחנו אומרים כל בוקר, לעסוק בדברי תורה. אנחנו מכירים כי קיבלנו התורה במתנה. ויש אצל האדם רתיעה לזה. זה הגאווה של אדם שהוא בעל שכל והוא לומד תורה כאילו זה שלו. כן? הוא לא מסכים לאותה הגדרה של מתן תורה, שהיא מתנה. כן? זה מובן? אז מיד אני חוזר על ההסבר של האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ואתה אומר אסתר בשם אומרו. ואנחנו מצאנו על אותו פסוק כי מרדכי זה שם הבורא. אם אתם רוצים אני מביא מיד את המקור, אבל רק בקצרה. אז ואתה אומר אסתר בשם מרדכי. מי שעוסק בתורת הנסתר בשם תורת הנגלה מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, אסתר זה תורת הנסתר, בשם מרדכי זה אמור. טוב, אז אני חוזר לעניין. ולכן, אם הבנתם, אין סתירה. מי שמוסר מתנה צריך להודיע שהוא מוסר את המתנה, אוקיי? ואין סתירה עם העניין שמתנה בסתר זה צדקה, זה משהו אחר. מבחינת הצדקה, צריך להבין את זה, צדקה זה מצווה, כן? אז הביטוי אומר מתנה בסתר, כי במצווה של הצדקה יש מעשה של מתנה, כן? אבל מדובר בצדקה, הצדקה זה חובה, כן? ולכן כל אחד ואחד צריך להפריש את המעשר מממונו, כן? וזה נאמר אנונימי, כן? העני שמקבל מקופת צדקה לא יודע מי קיבל. הוא קיבל מהחובה של הצדקה שמוטלת על כל אחד ואחד ששומר מצוות, כן? אבל, ולכן הזכות של הצדקה בבחינת מתנה בסתר הוא זכות גדול מאוד, כן? כי אין שום שמש של יוהרה. זה ממש נשמע, כן? אבל מתנה זה משהו אחר, כן? אני לא חייב, מתנה זה למשל, בנישואין יש הכתובה, כן? שזה חובה, חוץ מזה יש המתנות של החתן, חוץ מזה יש מתנות, אבל זה אין... מה? כן, כן, זה ברור, ברור. אז באותה בחינה, מי שנותן מתנה למישהו אחר, צריך להודיע לו. מכיוון שזה דווקא הזכות של, של קיום אותו זכות של למסור מתנה. מתנה זה לא הפקר. אז אתם רואים איך זה קשור, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. זה דומה מאוד. מה?
אני לא רואה מה התקשר
יש לה... מתנה, זהו. קיבלנו את התורה כמתנה, מתן תורה. זה אני צריך להסביר קצת יותר אחר כך, כן? למה התורה היא באמת מתנה, מתן תורה. כי מעיקרה מלכתחילה לא היינו צריכים למתן תורה, כן? זה אני אסביר אחר כך. אבל אם אני משתמש בתורה בלי לדעת מי נתן את התורה, זה תורה פסולה. אם זה לא תורת השם, זה תורה פסולה. כן? אני זוכר את הפירוש של הרב על הפסוק, תורת השם צמימה משיבת נפש. למה היא משיבת נפש? מכיוון שהיא תורת השם. אז מי ש... יש ביטוי בגמרא, האומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין לו. אני חוזר על הביטוי, האומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין לו. ושמע הנושא כי צריך תורה וגמילות חסדים. למי שאין גמילות חסדים עם התורה שלו, אפילו התורה שלו איננה תורה. הכוונה היא תורה בלי מצוות, אז אף תורה אין לו. יש הרבה הוגי דעות שעוסקים בתורה, אבל אנחנו יודעים שזה לא התורה, מכיוון שאין, זה תורה שאין אימה את הנושא הזה של ברכה תחילה, שהכרה ממי שנתן את התורה. תורה, סתם חוכמה, זה לא תורה. כן. הצלחתי להסביר את זה, או... זה מספיק ברור, כן? זהו, 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 זהו. אם לא ידענו שהתורה שיש בידינו היא תורה מן השמיים, כן? אז לא הייתה, אפילו תורה לא הייתה. זה היה, וזה הזדוקיות, איזה מין חוכמה ענקית, גדולה, של הגאווה של היהודים. אנחנו עם חכם ונבון, כן? לא היינו יודעים, אם לא היינו יודעים שהתורה שלנו היא תורה מן השמיים, מי נתן אותה מתנה, אז אותה מתנה הייתה פסולה, לא הייתה מה שצריך להיות, תורה ממש. כפי שאומרת הגמרא, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אין, כי זה פסוק שלך, בגויים אין תורה. אתם דוחים את הפשט של הפסוק? הלכו בשבי בגויים, אין תורה. בגויים אין תורה. וזה ביטוי חריף. זה בגלות אין תורה. ומה כל התורה של הגלות? חכמי התלמוד, כשחזרו מבבל, התפללו לשכוח את התלמוד בבלי. אתם יודעים את זה? זה רבי ירמיה, שמביא פסוק מישעיהו. במחשכים, כן. היינו בחושך, איזה חושך תלמוד בבלי. כן. מה? זה רבי ירמיה. מה? מה? מכיוון שהשיטה הגלותית של התלמוד מונעת להבין את התורה. טוב, זה נושא של דורנו, כן. מה? דיברנו אתמול. מה? זה הבעיה. צריך להתפלל כדי לשכוח את זה. אנחנו בשיעור של שער אור, כן? יש הבדל מהותי בין תורת ארץ ישראל ותורת הגלות. זה אותו ספר, זה אותו תוכן, כן, אבל אווירה דערה מחכים. אבל אם לומדים אפילו בארץ ישראל בשיטה של הגלות, אז זה אותו חושך. והתפיסה של התורה בבחינת תורת ארץ ישראל היא אחרת לגמרי. אולי רק בקצרה, כן? לא, זה נושא כל כך חשוב שאני לא רוצה לזה. יש שתי אפשרויות כשלומדים לתפוס, כשלומדים תורה מן השמיים. ממש התגלות נותן התורה במה שלומדים. זה תורת ארץ ישראל. וכשלומדים, מה שמתגלה זה חוכמה, וזה לא ברור שזה תורה מן השמיים, אז זה תורה גלותית. תופסים את זה? ויש הרבה הרבה למדנים שמרגישים את זה על בשרם, ומתקשים לתפוס, כשלומדים גמרא למשל, מתקשים לתפוס שלומדים דבר השם. איזה מין פלפול, איזה מין חוכמה מוזרה, אבל מכיוון שזה חוכמתנו, זה חוכמתנו, כן? אבל לא תופסים שזה כלי של אמונה. אותה שקלה מטריה של ההלכה, בבבא קמא ובבא בתרא, זה מלא אמונה, לא תופסים את זה, לא רואים. זה רק כלי, לא רואים את האור. זה התורה של הגלותי. המהר"ל כעס על הפלפול התלמודי, יש לו פרק שלם על זה. הוא קילל את אלו שלומדים בלי לתפוס כשלומדים תורה. עם כל הפלפול החשוך הזה. תפסתם במה מדובר, כן? ואיזה מין גאווה של הלמדנים האלו, כן? יוהרה, כן? תראו מה החוכמה שלנו. תורה מן השמיים, תגיד את זה בתלמוד תורה, כן? לא בישיבה. זה מובן. ברור, השיטה. לא, אבל מי שפעם נסברתי, כן, על העניין של מה זה אגדה, כן? אתם זוכרים אותי במבול התלמוד של מי כתב את מבול התלמוד? שמואל הנגיד, כן? מה זה אגדה? זה כל דבר שאינו הלכה, והלכה צריך לקבל מפי הגבורה, משה מסיני, אגדה, מה שמתקבל על הדעת מקבלים, מה שלא מתקבל על הדעת לא מקבלים. וזה כתוב מפורש, אצל שמואל, אתם רואים שנקרא את זה בספר, נביא את הספר. אז איך ייתכן ששמואל הנגיד מסביר אגדה בצורה כזאת? ובכל ישיבות ליטאית, כן, אומרים אותו דבר. זה אגדה. הלכה, הלכה, אבל אגדה. אותם החכמים שמסרו לנו את ההלכה, מסרו לנו את האגדה. וכשהוא אומר, מה שמתקבל על דעת של מי? והוא, תפסתם, זה קשה לו. התשובה היא פשוטה מאוד. הוא כותב מבוא לתלמוד לאלו שאין להם רב. אז מי שאין לו רב, אם תופס משהו, שיאמין במה שתפס, אבל אם לא תופס, שיעבור, כן? זה מה שהוא מסביר. אגדה, הלכה אפשר דרך הפלפול, לראות את עוצם החוכמה של ההלכה, כן? אבל אגדה, מי שאין לו רב כדי להסביר לו במה מדובר, מוטב שלא ילמד את זה. זה מה שהוא רוצה לומר. תפסתם. מי צריך את מבוא לתלמוד? איזה מילון, כן? מי שאין לו רב. אז מי שאין לו רב שלא ילמד אגדה. זה מה שהוא רוצה. אז מה הייתה השאלה? העניין של מתן תורה, כן? שמי קרה לא היינו צריכים לתורה. התורה ניתנה לנו במתנה. נוסף, נוסף למה? אז תקחו בפרשת יתרו. ההסבר של התורה, ההסבר של המקרא, על מעמד הר סיני. למה היה מעמד הר סיני? וזה במעמד הר סיני, שהתורה ניתנה כמתנה, וזה נקרא מתן תורה, כן? אז הפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה, ממשה רבנו, למסור לעם ישראל, פסוק אחד, את כל היעד שלהם, של עם ישראל, בפסוק אחד, ואתם תהיו לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר עליהם, נקודה. כשמשה אמר את זה לעם ישראל, כן? אז אמרו, כולם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. אז וישב משה את דברי העם אל השם. פסוק הסמוך אומר, הנה אנוכי בא, בעה וענן, בעבו ושמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. לכאורה יש סתירה, כן? אמרו כל אשר דיבר השם נעשה, קיבלו את התורה. למה הקדוש ברוך הוא אומר, הנה ניבא בעה וענן, בעבו ושמע את העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו, לא, לא יאמינו, יאמינו. לכן צריך להבין את הפסוק הקודם. מה אמר העם? כל אשר דיבר השם נעשה, לא מה שאתה אומר אתה משה. כי מה שמשה אומר להם, זה כל כך חדש בשבילם, שהם היו בספק, כן? מה משה בא לומר להם? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ועם קדוש. אלה הדברים. מה הייתה האמונה שלהם במצרים? יציאת מצרים, גאולה, לחזור לארץ אבות ככל הגויים. זו הייתה האמונה שלהם. משה רבנו בא ואומר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ולכן הפסוק הסמוך, ויגד משה את דברי העם אל השם. משה הסביר את כוונת העם. אמרו, רוצים לראות את המלך. אבל מה הכוונה של כל ההסברים האלו? הם רצו לשמוע את זה מפי הגבורה. זה היה כל כך חדש בשבילם, חוץ משבט לוי, כן? שבט לוי היה יודע את כל התוכנית של התורה. התוכנית הכלל אוניברסלית של המשימה של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל כל העם, כולל זקני ישראל, זה חדש בשבילם. כן? לכן היה צריך לאמת את שליחותו של משה רבנו. זה מעמד הר סיני. וגם בך יאמינו לעולם. כן? וכדי לאמת את שליחותו של משה רבנו, היה צריך לגלות מפי הגבורה לכל העם. לגלות מה? עשרת הדיברות, שזה הכללים של כל התורה כולה. אבל אנחנו יודעים שהעם שמע מפי הגבורה רק אנוכי ולא יהיה לך. אנוכי ולא יהיה לך. כן? ומיד אמרו, לא, תפסת, הבנו. אתה צודק, זה באמת השם שמדבר אליך. אתה תמשיך, דין לו, אנחנו כולנו מתנו. כן? זוכרים את כל הסיבות. ולכן, מלכתחילה לא היה צריך מתן תורה. מכיוון שאם מדובר בממלכת כהנים וגוי קדוש, אותו גוי קדוש עם ממלכת כהנים, הוא יודע איך לתפקד כמלך וכהן. זה ברור. מכיוון שלא היינו באותה רמה שהיה צריך לדעת מתוך הנפש של עם ישראל מהי תורה, אז התורה ניתנה לנו כמתנה. אם לא כן, היינו נשארים בלי שולחן ערוך. איך לתפקד כממלכת כהנים וקדוש. אבל מלכתחילה, היינו צריכים לדעת מעצמנו. וזה מה שאנחנו אומרים בדיינו, בהגדה של פסח. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו זה פלא, כן? מה היינו עושים שם לפני הר סיני, אם לא לקבל את התורה? לא. כל זה על אחת כמה וכמה טובה כפולה, זה מתנה על מתנה, כן? מעיקרה לא היה צריך לקבל אותה מתנה שנקראת מתן תורה. אז מכיוון שקיבלנו את זה, כן? צריך להודיע מי נתן את התורה, שזה תורת השם. אם כן, היה האסון של הצדוקיות. כן? עם ישראל, עם חכם ונבון, ורואה את התורה שלו כחוכמה שלו. כן? וזה הכפירה של היהודים. מה זה הכפירה העיקרית? תורה, אבל זה לא תורה. ולדאבוננו, לא צריך לומר שיש לא רק באוניברסיטאות, בכמה סוגים של ישיבות, אני לא רוצה להגדיר, אבל זה כל כך ברור, כן? שלומדים תורה, אבל לא מאמינים בתורה מן השמיים. זה הצרה. זה, עכשיו זה ברור. טוב, זה מה שרציתי להזכיר. שמי שמקבל מתנה, זה חובה להודיע לו מי נתן לו את המתנה. מה? לא, זה גם יותר חמור מזה, כן. התורה היא כל כך מושכת, שמקבלים את התורה, אבל לא מקבלים המושג של תורה מן השמיים. ולכן הגמרא אומרת, האומר אין תורה מן השמיים, אין לו חלק לעולם הבא. כי דבר השם בזה, שנאמר, כי דבר השם בזה. כן, הוא מבזה דבר השם. במה? באומרו, אין תורה מן השמיים. אבל התורה היא חביבה עליו. יש לו תורה בידו. אבל הוא אומר, אין מן השמיים. כדאי לדייק קצת. המשנה לא אמרה, האומר, התורה איננה מן השמיים. אלא, המשנה אמרה, האומר, אין תורה מן השמיים. דהיינו, אין עוד תורה מן השמיים. אין עכשיו תורה מן השמיים. כן? זו הייתה כפירה של הצדוקים, כן? פעם, איזה מין אגדה, כן? פעם אמרו אבותינו שנתגלה להם במעמד הר סיני תורה מן השמיים. אבל עכשיו אין תורה מן השמיים. אתם תופסים את ההבדל בין האומר אין תורה מן השמיים והביטוי התורה איננה מן השמיים, זה לא מה שאומרים. הם לא אומרים שהתורה איננה מן השמיים, כן? אבל שאין תורה מן השמיים. ואחר כך בגמרא, הגמרא מסבירה, מי שאומר דין זה, כל התורה כולה, אבל חוץ מדין זה, קל וחומר זה, פירוש זה, שאיננו מן השמיים, אין לו חלק לעולם. זה מובן? אז מה השעה? אולי נגמור את המשפט, אני באמת מתקשה לדבר, אבל אני רוצה להיות בטוח אם יש מניין. יש? יש פה? יפה, כי זה ראש חודש. אמור הזה למה חדש. וביחדם, זה בזה. ובהתקרב אלו שני השמות, נמצאו כל הספירות כולן מתחדות, והוא סוד מנוחה שהוא נח תוך אדוני, כאומרו, נחה רוח אליהו על אלישע. נחה הרוח של אליהו על אלישע. ואומר, וינח ביום השביעי, ולפיכך נאמר, זכור ושמור. אז אני מציע שכשנחזור בעוד כמה זמן אחרי החגים, נתחיל מחדש על העניין של השבת ונמשיך, כן?